עירובין, דף חפבב, מתחילים בעזרת השם, דף חפה עמוד ב', ארבע שורות מלמטה. ההי אבוורניקה דהוולי לריש גלותה בבוסטני. לראש הגולה, אדם מכובד מאוד, היה לו ארמון גדול וחצר גינה עם עצים, ובאמצע החצר, באמצע הפרדס, ליתר דיוק, היה לו אבוורניקה. רש"י מביא בדף חפבב, מביא שני פירושים, מביא פירוש נוסף בשם תשובת הגאונים, והוא כותב על הפירוש הזה, ישר בעיניי עד מאוד. ולכן אנחנו גם כן נלך עם הפירוש הזה. זה היה מין כזה מבנה, אוהל כזה, באמצע הפרדס. ראש הגולה ביקש, אמר לי, לרב הונא בר חיננה, אני מבקש ממך, אתה תלמיד חכם גדול, שבת, צהריים, אני רוצה לצאת עם התלמידי חכמים לסעודה, שם בפרדס. עכשיו תראה, הפרדס עצמו שטח גדול יותר מבית צעתיים, ואנחנו יודעים שמקום שהוא יותר מבית צעתיים, אם לא יקיפו אותו לצורך מגורים, אסור לטלטל בו יותר מ-400. והאוהל הזה שאני רוצה לשבת שם בשבת בצהריים נמצא באמצע הפרדס, ואנחנו רוצים להביא אוכל מהארמון לאוהל ולקחת בחזרה. מבקש ממך, אתה יודע את כל ההלכות, תסדר לי בבקשה שיהיה מותר לנו מהארמון להגיע לאוהל, הלוך וחזור, לטלטל. להביד מר תקנת, שהרב יעשה תקנה, דלמחר בשבת בצהריים, בשבת בבוקר, נאכול נעמה אתם. נאכל לחם, הכוונה נאכל סעודה שם. מה עשה רב הונא בר חיננה? אזל עבד, עשה שביל, עשה גדר משני הצדדים, מהארמון עד לאותו אוהל. איזה גדר? קנה, קנה, קנה עומד, לידו עוד קנה עומד, שהרווח בין שני הקנים פחות משלושה טפחים. אזל רבה, שטעה וחשב שמכיוון שיש אוהל באמצע הפרדס, אז כל המחיצות של הפרדס נחשבים מחיצות שהוקפו לצורך מגורים. ואז גם אם זה גדול יותר מבית צעתיים, השטח של הפרדס, כל המקום המוקף מוטל לטלטל בו בלי שום הגבלה. ולפי דעתו, כל הקנים שהעמיד שם רב הונא בר חיננה, הוא העמיד אותם לחינם. לכן מה עשה רבה? שלפין הוא. כל הקנים שהעמיד רב הונא בר חיננה, שלף אותם. הוריד אותם. היו לו שני תלמידים, שלחו בעקבותיו, עזל רב פאפה ורב הונא ברדה רב יהושע, נקטינו מבטרי, לקחו משם את כל הקנים כדי שלא יוכלו לעשות מהם שוב פעם מחיצה לפני שבת. למחר בשבת, איטיבי רבינה לרבה, איך אתה אומר שלא צריך את הקנים האלה? והורדת את הקנים, והתלמידים העיפו את הקנים האלה מפה. הרי ודאי שצריך את הקנים האלה. אני רוצה להקשות עליך קושייה. הוא הקשה עליו, על הטעות הראשונה של, שהייתה פה. קודם כל, למה אתה אומר שמכיוון שיש פה אוהל, אז כל ההיקף נחשב היקף שהוקף לדירה? הרי קודם כל עשו את ההיקף ורק אחר כך בנו את האוהל. זה לא נקרא היקף שהוקף לדירה. רק אם קודם היה אוהל ואחר כך הקיפו, זה נקרא הוקף למגורים, לדירה. מה הראיה לזה? ברייתא כותבת, יש עיר חדשה ועיר ישנה. זה לא הכוונה חדשה שזה חדשה, אלא הכוונה היא, הגמרא אומרת בהמשך, שדבר ראשון עשו את החומה ורק אחר כך בנו. אז אם כן, החומה לא נעשתה לדיורים. עיר חדשה, מודדים לה מישיבתה. בעיר שקודם בנו את החומה ואחר כך בנו את הבתים בפנים, אין לחומה שם של מחיצות של העיר. ולכן, כשאנחנו רוצים לדעת כמה מותר לצאת מהעיר בשבת, מותר לצאת עד 2,000 אמה, תחום שבת. מאיפה מודדים את תחילת ה-2,000 אמה? מסוף העיר, איפה זה סוף העיר? מהבית האחרון שבעיר. ואם יש חומה, אז תלוי. אם החומה, קודם כל עשו חומה ואחר כך בנו בתים, אין לחומה הזאת משמעות. אבל אם קודם בנו בתים ואחר כך הקיפו חומה, אז החומה היא חלק מהעיר. אבל כאן שזה עיר חדשה שקודם הקיפו חומה לפני שבכלל היה בתים, אין לחומה שמשמעות, ומודדים מהבתים ולא מהחומה. ויש שנה שקודם בנו בתים ואחר כך הקיפו את החומה לצורך מגורים, לצורך דיורים, אז מודדים את המים, 2,000 אמה מחומתה. איזו עיר חדשה ואיזו עיר ישנה, אז כמו שביארנו, עיר חדשה שקודם כל הוקפה בחומה ובסוף ישבה, ועיר ישנה הכוונה שקודם כל ישבה, קודם שמו שם בתים, ורק אחר כך לבסוף הוקפה. אז אם כן, אתה רואה מפה, שמחיצות, שקודם כל המחיצות נבנו, ורק אחר כך הבית או האוהל, זה לא נקרא הוקף למגורים. כמו שאתה רואה לגבי החומות האלה, שלא נחשבים, אם קודם בנו את החומה ואחר כך את הבתים, אז אין לחומה הזאת שם של מחיצות שהוקפו לצורך דיורים. אז אותו דבר גם פה. נכון שיש אוהל בתוך הפרדס, אבל קודם כל היה את המחיצות ואחרי זה בנו את האוהל. אז המחיצות האלה לא נעשו לשם דיורים, וזה מקום גדול מבצעתם, הם עשו לטלטל בשטח הזה. אז טוב עשה רבונה ברכיננה שהוא העמיד את הקנים לפחות מהארמון עד אותו אוהל. למה הורדת את זה? זה קודם כל שאלה ראשונה ששאל רבינה על רבה. שאלה שנייה. אתה מחשיב את המחיצות האלה בתור מחיצות. אתה מחשיב את האוהל של הברנקה בתור מבנה שיש בו מחיצות. זה לא נחשב בכלל בית, זה לא נחשב מגורים. למה? יש על זה שתי קושיות. קושיה הראשונה של רב פאפה, וקושיה השנייה של רב הונא ברי דרב יהושע. הקושיה הראשונה זה של רב פאפה. אמר לי רב פאפה לרבה, איך אתה מחשיב את הברנקה הזאת, המחיצות שסביב האוהל, בית, ולכן כל המחיצות של הפרדס, אתה חשבת אותם כמו הוקף לצורך מגורים. הרי האוהל עצמו לא נחשב בכלל בית. והמערב האסי, מחיצות אדריכלין. מה זה נקרא אדריכלין? היום זה נקרא פועלים. אלה שבונים בית, בונים בניין, כל היום בשמש. רוצים קצת צל לפעמים. מה הם עושים? מחיצות לצל. כדי שכשיהיה להם עוד חם, יוכלו ללכת קצת לצל. או שהם עושים בכלל, זה מין שכחה כזאת מעל המקום שהם בונים, שיהיה להם צל. לא שמה מחיצה, כי זה לא נעשה לצורך מגורים. אותו דבר גם הברנקה, האוהל הזה, שבחצר של הראש גולה, זה גם כן לא נקרא מגורים. אלמה, כיוון דלצניות האביד עלה, המחיצת האדריכלים עושים את זה סתם בשביל שיהיה צל לצניות. לא אבי המחיצה, החנמי גם פה, אותו אוהל, שבחצר, בבוסטן של ראש גלותה, כיוון דלצניות האבידה, עושים את הברנקה הזאת רק בשביל צניות, לא אבי המחיצה. אז בכלל האוהל הזה, אתה מתייחס אליו שזה הדיורין, ולכן המחיצות של הפרדס זה מחיצות לשם דיורין. אין פה דיורין בכלל. עוד ראיה שאין פה דיורין. ואמר רב הונא ברי דרב יהושע לרבה. ואמר רב הונא, מחיצה עשויה לנחת, מלשון למה שהניחו בו. עושים מחיצה בשביל מה שהניחו בפנים, לשמור על מה שהניחו. וזה לא לשם מגורים, לא שמה מחיצה. אותו דבר גם כאן, בשביל מה עושים את האוהל הזה בבוסטן, את הברנקה בבוסטן? בשביל להניח שם את הבגדים, את החליפה או משהו מניחים שם, את כלי העבודה מניחים שם. זה לא מיועד בשביל לגור בתוך המחיצה, בתוך האוהל הזה, בתוך הברנקה הזאת. ולכן זה לא נחשב מחיצות לדירה. ויש לזה עוד הוכחה שזה לא נקרא מחיצות לדירה. כי במחוזה, היו הרבה בהמות, והיו צריכים לתת להם לאכול. לכן חילקו את כל העיר מחוזה למתחמים. מתחם א', מתחם ב', מתחם ג', וכן הלאה. ובין מתחם למתחם היה מין פיר כזה, איזה לעומק, לכל האורך, שהפריד בעצם בין שתי המתחמים של העיר, שתי הרובעים, שתי השכונות, שם היו שמים גרעיני תמרים, והבהמות היו באות חופשי לאכול. והיו עושים מחיצות בשביל אותם גרעיני תמרים. עכשיו, רבא בר אבוה היה ממונה לעשות עירוב, להקיף במחיצות, לדאוג שיהיה מטלטלטל במחוזה. אז רבא בר אבוה מערב לה לכולה מחוזה ארסייאטה ארסייאטה. הוא לא עשה עירוב לכל מחוזה יחד, אלא לכל שכונה הוא עשה עירוב בפני עצמו. עשה מחיצות בפני עצמם. למה? ועכשיו הוא גם היה עושה עירוב חצרות לכל שכונה. והוא לא עשה עירובי חצרות לכל העיר יחד. מה זאת אומרת עירובי חצרות? כשיש לך כמה חצרות אחת ליד השנייה, ורוצים שיהיה אפשר לטלטל מהבית לחצר, והרי בחצר יש כמה שכנים. אז אם כן, יוצא שהחצר הוא מקום משותף, והבית הוא מקום פרטי. אז חכמים אסרו לטלטל מהבית לחצר, אלא אם כן, כל השכנים הופכים להיות כמו משפחה אחת, על ידי שלוקחים אוכל מכל שכן, ושמים את זה בבית אחד, ואז כל בני החצר נקראים משפחה אחת, ואז יש להם רשות אחת, מותר לטלטל מהבתים לחצרות. אפשר לעשות עירובי חצרות גם לכל החצרות. כולם יחשבו, אם יש ביניהם כמובן איזשהו פתח בין חצר לחצר, אפשר לעשות עירובי חצרות בין כמה חצרות, ואז כל החצרות נחשבים כמו משפחה אחת גדולה, ומותר לטלטל מחצר לחצר, ומהבית לחצר וכדומה. עכשיו, היה פה שתי אפשרויות. היה אפשרות לעשות עירובי חצרות לכל מחוזה יחד, אבל דווקא רבא בר אבוה בחר לעשות לכל שכונה עירוב בפני עצמו. כי בין שכונה לשכונה היה את אותו פיר ארוך ששם היה את הגרעיני תמרים. משום פירא דבי תורה. אפילו שהיה מחיצות בראשי המבוי, אז אם כן אפשר להתייחס לכל המקום כמו מקום אחד סגור, מכיוון שהמחיצות האלה נעשו רק כדי לשמר את הפירא דבי תורה, את אותם פירים, את השוחות ששם הניחו גרעינים של תמרים בשביל המאכל בהמה, אז המחיצות האלה אין להם שם של מחיצה לעניין רשות היחיד. והפירא דבי תורי, המחיצה שנעשתה לשם אותם גרעיני תמרים, כמחיצה עשויה לנחת דמיא. זה נחשב כמו מחיצה שנעשתה לצורך מה שהניחו בפנים, ואין לזה שם של מחיצה. אותו דבר, האוהל הזה שנמצא בחצר של בפרדס של ראש הגולה, לא מיועד בשביל מגורים. זה מיועד בשביל להניח שם בגדים וכלים. אז המחיצות שם לא נחשבים מחיצות. אז אפילו אם היית עושה את ההיקף של הפרדס בשביל האוהל הזה, זה לא נקרא היקף לצורך מגורים, כי האוהל הזה עצמו אין לו שם של מחיצות של דיורים. אז אם כן, עכשיו אנחנו בבעיה. אי אפשר לטלטל מהארמון לאותו אוהל. קרי עליי ורש גלותה. אז הראש הגולה, כשהוא רואה, אתמול, כשקראתי לרבונה ברכין הנבוא, עשה לי קנים של מחיצות, אז הרב שלכם רבה הוציא את הקנים האלה, ואתם עזרתם לו ויעפתם את זה לגמרי מפה. עכשיו אתם באים ומקשים עליו, על רבה, ואתם בעצם רק מחזקים את זה שאי אפשר עכשיו לטלטל פה. אז קרא עליי ורש גלותה, למה אתמול לא זכרתם את שתי האמרות האלה? והייתם מקשים את זה לרבה, ואז רבה היה גם כן מסכים עם התיקון הזה של רב אונה ברכיננה, ואז אולי היה מוריד את זה. חכמים הם על הערה, ולהיטיב לא ידעו. היום הם נהיו חכמים כדי לאסור היום לטלטל, אבל להיטיב אתמול הם לא ידעו, בשביל להיזכר מזה כבר אתמול, ואז הם אומרים את זה לרבה, ואז רבה לא היה מוריד את הקנים האלה. למדנו במשנה שרבי אליי אומר, שמעתי שלושה דברים מרבי אליעזר, חיפשתי עוד איזה תלמיד שלו ששמע את זה גם כן, לא מצאתי. והגמרא מביאה פה אחד מההלכות שהוא שמע. אמר רבי אליי, שמעתי מרבי אליעזר. אנחנו יודעים שאם יש קרפף, היקף שלא הקיפו אותו לצורך מגורים, אז עד בית צעתיים מותר לטלטל שם. יותר מבית צעתיים זה נקרא כבר קרמלית ואסור לטלטל שם. זה דעת חכמים. אבל רבי אליעזר, אומר רבי אליי, שמעתי מרבי אליעזר שאפילו אם הקרפף הוא גדול, בית קור מותר לטלטל בו. לא צריך דווקא בית צעתיים. בית קור זה 30 שעה, זה הרבה יותר מסעתיים. אומרת הגמרא, רק 30 שעה? בוא תשמע דעה שאומרת 40 שעה אפשר, אפילו יותר גדול. מתניתין דלא כחנניה. לטניה, חנניה אומר, ואפילו אם הקרפף הוא גדול, כבית זריעת 40 שעה, כאיסטרטיה של מלך, כמו חצרות של מלכים מאחורי הארמון, שמיועדים לטייל בהם, שהם לא מוקפים לדירה, זה נקרא גם כן, אם זה עד 40 שעה, עדיין מותר לטלטל שם, אפילו אם זה לא הוקף לדירה. עכשיו יש פה את רבי אליי, שאומר שהיקף של קרפף אפשר עד 30 שעה, וחנניה אומר, היקף של דירה עד 40 שעה. מאיפה המקור, למה דווקא 30, למה דווקא 40 שעה? אמר רבי יוחנן, ושניהם, גם רבי אליי וגם חנניה, מקרא אחד דרשו. אנחנו מדברים על קרפף, זה חצר אחורית של ארמון, של מלכים. מה הגודל של חצר אחורית של ארמון של מלכים? בוא נראה פסוק שנאמר. יום אחד, שנזכה כולנו לבריאות, חזקיהו המלך נהיה חולה. וישעיהו המלך, הנביא, ישעיהו הנביא קיבל בנבואה שחלילה נגזר עליו שהוא הסתלק מן העולם. אז הוא רצה לעצור את מלאך המוות. מה עשה? הלך לחצר של הארמון של חזקיהו המלך. אז הפסוק אומר שם, שנאמר, פסוק במלאכים, ויהי ישעיהו, לא יצא חצר התיכונה, ודבר השם היה אליו לאמור. הוא יוצא אל החצר האחורית של הארמון של המלך. עכשיו, האמת היא שאם תכתוב את הספר מלכים, כמו שכותבים ספר תורה, כתב אשורית על גבי קלף, אז הלשון של הפסוק זה, ויהי ישעיהו לא יצא העיר התיכונה, לא החצר התיכונה. הכתיב הוא העיר, וקרינן חצר. מה לומדים מפה? מכאן לאיסטרטיה של מלך, שהחצר של המלך זה עיר. החצרות של המלכים היה כעיירות בינוניות. ואומרים חנניה ורבי אליי, שבמקום כזה, אם זה לפי, כמו החצר האחורית של המלכים, עדיין מותר לטלטל שם גם אם זה לא הוקף לדירה, אלא זה רק הוקף לשם לטייל שם. ומה היא כמפלגי? מה הגודל של העיירות בינוניות, שזה הגודל של החצר האחורית של ארמונות של מלאכים. מר סבר, לפי דעתו של רבי אליי, העיירות בינוניות זה 30 שעה, בית קור, אביאן בית קור. ומר סבר, 40 שעה אביאן, זה דעתו של, של, של חנניה. שואלת הגמרא, רגע, מה ישעיהו הנביא מחפש בחצר האחורית של הארמון? ישעיהו מה הבעיה הטעם? הוא היה בארמון של חזקיהו, הוא דיבר איתו. עכשיו הוא בא לצאת מהארמון, שיצא דרך החצר, מה הוא הולך לרחבה האחורית? אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, מלמד שחלה חזקיהו, והלך ישעיהו, רצה להציל את חזקיהו המלך. הושיב ישיבה של תלמידים שעסקו בתורה על פתחו של, על פתח הארמון של חזקיהו המלך, כדי שרשות שמלאך המוות לא יוכל להיכנס לשם. וישעיהו הנביא דווקא יצא לפתח האחורי, שם הוא הקים את הישיבה. ומכאן לתלמיד חכם שחלה, שמושיבין ישיבה על פתחו. אומרים שהמרשה כותב, שהוא קיבל בנבואה ישעיהו, שדווקא מהפתח האחורי, שם המלאך המוות, התוכנית שלו הייתה משם להיכנס. אז בשביל זה הוא העמיד את הישיבה דווקא שם. אומרת הגמרא ולאו מילתאי, זה לא נכון בשביל אנשים אחרים לנהוג ככה, להקים ישיבה במקום ששם יש חולה, למה? דיל מעטי לאיגורי בי שטן. אולי מלאך המוות שהוא יראה שהתלמידים באים להתגרות בו, אולי דווקא הוא יבוא להתגרות חלילה בהם, לכן לא לעשות את זה הלכה למעשה. למדנו הלכה נוספת שאמר רבי אליי, שהוא שמע מרבי אליעזר, הלכה שנייה, וכן שמעתי אימנו, שכשיש חצר, יש שם כמה שכנים. אסור לטלטל מהבית לחצר, כי הבית הוא רשות של אדם יחיד, והחצר זה רשות משותפת. אז חכמים אסור לטלטל שם מהבית לחצר. אלא אם כן, כל בני החצר, כל השכנים, כל אחד מביא איזשהו אוכל, ושמים את זה באחד הבתים, ואז זה נחשב שכל הבתים פה זה הכל משפחה אחת, הכל דייר אחד, ואז מותר לטלטל מהבית לחצר. אבל אם יש שכן אחד ששכח לעשות את העירובי חצרות, אנשי חצר שכח אחד ולא ערב, אז שואלים אותו, תגיד, נו מה נעשה? כבר נכנסה שבת, אתה לא עשית איתנו עירוב. אז הבית שלך, מכיוון שגם לך יש חלק בחצר, זכויות בחצר, אז אם כן, החצר זה רשות שמשותפת גם לך וגם לנו, אז יש פה שתי רשויות, אז יהיה אסור לנו עדיין לטלטל מהבית לחצר, מה נעשה? אמר להם אותו שכן, אין בעיה, אני מבטל את כל הזכויות שיש לי בחצר. אז אמר רבי אליעזר, במקרה כזה, אנשי חצר שכח אחד ולא ערב, אז אם הוא ביטל את הרשות שיש, את הזכויות שיש לו בחצר, הוא גם ביטל את הזכויות שיש לו בבית של עצמו, ואז יהיה לבני החצר, יהיה מוטל טלטל מהבתים שלהם לחצר, ומהחצר לבית של אותו אחד, ששכח לערב וביטל את הרשות שלו. אבל לאותו אחד שביטל את רשותו, יהיה אסור אפילו לטלטל מהבית שלו לחצר. ביתו אסור מלהכניס ולהוציא, ולהם יהיה מותר אפילו להכניס ולהוציא מהחצר לביתו של אותו אחד שוויתר על הזכויות שיש לו בחצר. שואלת הגמרא והתנא, למדנו משנה שביתו של זה ששכח לערב וויתר על זכויות שיש לו בחצר, אסור להוציא ולהכניס לו ולהן, שגם לבני החצר אסור להכניס מהחצר לביתו של זה שוויתר על הרשות שיש לו בחצר. עונה הגמרא, אמר רב הונה, ברידי רב יהושע, אמר בשם רב ששת, לא קשיא. מה שאמר פה רבי אלעאי, הוא אמר את זה בשם רבי אליעזר, הוא זה שמתיר לבני החצר לטלטל גם לביתו של זה שוויתר על הרשות שלו. מה שהמשנה שם אומרת שגם הם עשו להם לטלטל לתוך ביתו של זה שוויתר, זה דעת רבנן, ובמה הם נחלקו. כשתמצא לומר, תרצה לבאר את הטעם של המחלוקת ביניהם, לדברי רבי אליעזר, המבטל את רשות חצרו, הוא עושה את זה בעין יפה. ורשות ביתו הוא גם ביטל. הוא נותן להם, מבטל גם לזכויות שיש לו בבית. הוא אומר להם, תשמעו, אין לי שום זכויות היום בחצר ולא בבית. מבחינתי, כאילו אני לא קיים. ולכן מותר להם, לכל בני החצר, מותר לטלטל מהבית לחצר, וגם מהחצר לבית של ההוא, כי הבית של ההוא, הוא גם כן... כבר לא ברשותו של ההוא, של זה ששכח לערב, כי הוא ויתר על הזכויות שיש לו גם בבית. ולרבנן, לא. המבטל רשות חצרו, רשות ביתו לא ביטל. ולכן, רבנן, אומרים חכמים, אמנם בחצר אין שום זכות לזה שלא ערב, הוא ויתר על הזכויות שלו. ולכן כל אלה שערבו, רק להם יש זכות בחצר, והם מטלטלים מהבית לחצר, מהחצר לבית. אבל הבית של ההוא של שכח ולא ערב, זה רשות בפני עצמה, כי על הבית הזאת הוא לא ויתר, על הבית הזה הוא לא ויתר על הזכות. זה עדיין נשאר ברשותו, ולכן אף אחד אסור לטלטל מהחצר לבית. להם אסור, כי זה החצר, הבית שלו. ולא בעצמו גם אסור, כי הוא ויתר על הזכויות שיש לו בחצר, ואם כן, החצר זה ברשות שאר השכנים והבית, זה ברשות שלו. הוא לא יכול לטלטל מהבית שלו לחצר. שואלת הגמרא פשיטה, ודאי שזה הטעם של המחלוקת. אמר רחבה, ענה ורב הונה, ברחיננה, תרגמנה. תרצנו מה התכוון רב ששת בחידוש שהוא בייר את הטעמים של, רבי אליעזר וחכמים. לא נצריכה, שצריך להתבונן בטעמים של המחלוקת בין רבי אליעזר לחכמים, אלא לחמישה שכנים ששרויים בחצר אחד. שם חמישה בתים בחצר. שכח אחד מהם ולא ערב. יש רק ארבעה שכנים שעשו עירוב ביניהם. אז הוא מבטל את הרשות שלו לבני החצר. הוא ויתר אבל רק לשכן אחד. האם הוא צריך לעבור על כל השכנים ולהגיד להם, אני מבטר על הרשות שיש לי בחצר גם לך, גם לך, גם לך, גם לך, או לא? אם אני אומר שזה שמבטר על הזכויות שיש לו בחצר מבטל בעין יפה, מספיק שהוא מבטר לשכן אחד, אנחנו כבר אומרים שהוא בטח מבטר גם לשאר השכנים. אבל אם אני אומר, כמו רבנן, שהוא לא מבטר בעין יפה, אז הוא ויתר רק לאותו שכן על הזכות שיש לו בחצר, אבל אולי לשכנים האחרים הוא לא ויתר, אז הוא יצטרך להגיד לכל שכן ושכן, אני מוותר לך על הזכות שיש לי בחצר, זה מה שהוא אומר. חמישה ששרויים בחצר אחד, ושכח אחד מהם ולא ערב, ועכשיו הוא מבטל את הרשות. לדברי רבי אליעזר, כשהוא מבטל רשותו, אינו צריך לבטל לכל אחד ואחד, הוא מבטל בעין יפה, הוא גילה דעתו שלאחד הוא מבטר, הוא מבטר גם לכולם. ולרבנן, כשהוא מבטל רשותו, צריך לבטל לכל אחד ואחד מהם. אומרת הגמרא, כמן אזלה, כמו מי מבין התנאים, בין רבי אליעזר לבין רבנן, הולך עד איתניה, חמישה ששרויים בחצר אחד, ושכח אחד מהם ולא ערב. כשהוא מבטל רשותו, לא צריך לבטל לכל אחד ואחד. אינו צריך לבטל רשות לכל אחד ואחד. כמו מי זה נאמר, כמובן, כמן, כרבי אליעזר, שמבטל בעין יפה, אז מספיק שהוא מגלה דעתו על שכן אחד שהוא מבטר לו על זכויותיו בחצר, כל אנחנו יודעים שהוא מבטר גם לשאר השכנים. מה שלמדנו עד עכשיו, רב כהנא מתניא אחי. אבל רב תביומי, הוא לומד אחרת. הוא לומד שרב ששת אמר בפירוש שרבי אליעזר וחכמים נחלקו לגבי חמישה ששרויים בחצר אחת. זה לא רחבה ורבונה ברכיננה הסבירו את דבריו של רב ששת, אלא רב ששת הסביר את עצמו מפורש. כמאן אז, רב ששת אומר בעצמו, כמאן אז לעדתניה חמישה ששרויים בחצר אחד, ושכח אחד מהם ולא ערב. כשהוא מבטל רשותו לאחד מהם, אינו צריך לבטל רשות לכל אחד ואחד. ופה, כמאן, אמר רבונה בר יהודה, אמר בשם רב ששת בעצמו, כמאן כרבי אליעזר. אז לפי הדברים האלה של רב תביומי, רב ששת בעצמו אמר שהטעם שרבי אליעזר אומר שהמבטל מבטל בעין יפה הוא מבטל, זה נאמר לגבי חמישה שכנים בחצר אחת, רב ששת בעצמו הסביר שזה הטעם של המחלוקת רבי אליעזר וחכמים. אמר לי רב פאפה לאביי, לפי דעתו של רבי אליעזר, שאדם שמבטל רשות ביתו, רשות חצרו, בדרך כלל הוא מבטל גם על הזכויות שיש לו בבית. מבטל בעין יפה, לכן מותר לבני החצר לטלטל גם לביתו, מהחצר לביתו. שאלה היא, האם הוא יכול לעשות תנאי ולהגיד, לא, אני לא מעוניין לוותר על רשות, על הזכות שיש לי בבית. היא אמר, לא מבטלנה. האם יהיה מותר לבני החצר לטלטל לביתו? כיוון שאין דבר כזה, בוודאי בטלה דעתו. או לא. יש לו אפשרות להגיד, שמע, אני לא מבטל כמו שאר האנשים, אני מבטל רק על החצר, לא על הבית. וכן לדעת רבנן שסוברים שסתם אדם שמבטל על הזכויות שיש לו בחצר, הוא מבטל רק על הזכויות ולא על הבית. אם לאדם יש לו עין יפה, והוא אומר, אני מבטל גם על הזכות שיש לי בבית. היא אמר, מבטילנה. האם באמת רשות ביתו גם תהיה מבוטלת? דרך אגב, כשבאדם יש לו עין טובה, הוא בעצמו מרוויח מזה. אחרי הכל, אם הוא מבטל רק את החצר, ובסוף הוא שכח איזה משהו בחצר, או שנפל לו משהו לחצר. אז אם הוא עם עין רע, אף אחד, הוא בעצמו לא יכול להביא מהחצר לבית, וגם אף אחד לא יכול להביא לו. אבל אם יש לו עין יפה והוא ביטל גם על הזכויות שיש לו בבית, אז לפחות בני החצר יכולים להכניס לביתו מהחצר. עכשיו השאלה היא, מה באמת, האם בן אדם מועיל תנאי להגיד מה על איזה זכויות הוא מוותר, על איזה לא? מהי? תמה לרבי אליעזר, משום דקסבר, המבטל רשותו, רשות חצרו, סתם ככה, רשות ביתו גם ביטל. והי, אמר, אני לא מבטלנה. אז הוא אומר, אני לא מבטל על הזכות של הבית, רק על הזכות שיש לי לחצר. אז אם כן, זה יועיל. או דילמה, תמה לרבי אליעזר, משום דבית בלא חצר, לא אבי דאין שידי דיירי. שום בן אדם נורמלי לא יהיה מוכן לגור בבית, אם אין לו חצר לפני הבית, שדרך החצר יכול להיכנס לבית. אז אם כן, אם הוא אומר, וכי כאמר, לא מבטילנה, אני מבטא רק על החצר ולא על הבית, אין דבר כזה, לא יכול להיות שיש לך בית בלי חצר. לאו כל כמיני, לא כל אחד כמותו יכול להגיד דברים שנגד כל מה שכולם, נגד הסברה של כולם, בטלה דעתו אצל כל אדם. ולכן אף על גב אמר, דיירנה, אני רוצה שיהיה לי זכויות בבית ולא בחצר, לאו כלום אמר. וכן, גם לרבנן יש שני צדדים. היא אמר, מבטילנה. אני מבטל גם על הזכות שיש לי בבית, אם הוא אומר. האם זה יועיל או לא? מה שני הצדדים? מצד אחד, מהי? תמה לרבנן, משום דקסברי, המבטל רשות חצרו, בדרך כלל רשות ביתו לא ביטל. הוא אמר חצרו, אז זה חצרו. הוא ביטל רק על הזכויות שיש לו בחצר. ואם הוא אומר מפורש שהוא מבטל גם על הזכויות שיש לו בבית, אז זה יועיל. היא אמר מבטילנה. או דילמה, אפשר להגיד צד אחר. תמה דרבנן, בן אדם נורמלי לא יוותר על הזכות הבסיסית שיש לו בבית של עצמו. הוא יכול לוותר על החצר, אבל לוותר גם על הבית, זה לא. למה? משום דלא אביד איניש, דמסלק נפשי לגמרי מבית וחצר, ומה בעצם, למה הוא באמת נמצא פה בבית הזה? בתור אורח? ואבי כאורח לגבי היו, זה הוא לא מוכן להיות אורח בבית שלו בעצמו, אין דבר כזה. והייקי אמר מבטל, גם אם הוא מספר לך שהוא מבטל גם את הבית וגם את החצר, לאו כל כמיני, גם אם הוא בן אדם כזה, בטלה דעתו אצל כל אדם, שהוא בן אדם נורמלי, לא מוכן בבית של עצמו להיות אורח. אמר לי, לא, אם בן אדם מתנה במפורש, אז כן הולך לפי תנאו. בין לרבנן, בין לרבי אליעזר, כיוון דגלי דעתי, גלי. אם אדם אומר מפורש לפי דעתו של רבי אליעזר, ואדם אומר מפורש, אני לא מוותר על הזכות שיש לי בבית, אז הבית שלו עדיין נשאר ברשותו. וכן, לפי רבנן, אם בן אדם מבטל מפורש את הזכות שיש לו בבית, אז באמת זה יועיל, ויהיה מותר לטלטל מהחצר לביתו על ידי בני החצר האחרים. דבר השלישי, אומר רבי אליי, שמעתי מרבי אליעזר. כן, שמעתי ממנה שיוצאים בארקבלין, ידי חובת מרור בפסח. מה היה ארקבלין? אמר איש לקיש, עצבתה חרוזיאתה. עצבתה מלשון צוותה, מלשון ביחד. חרוזיאתה מלשון חרוז, שזה תחוף יחד, הרבה יחד. רש"י מפרש, זה סיב עבה שגדל סביב הדקל, הוא נכרח בו, ולכן הוא נכרח בו, זה מלשון צוותה, וזה גם כן גדל בצפיפות, כמו חרוזיית, כמו שהוא חרוז, והטעם שלו מריר, ולכן לפי דעתו של רבי אליעזר, יוצאים בו ידי חובת מרור בפסח, אבל כמובן שחכמים לא קיבלו את זה. הדרן הלך, פרק עושים פסים, ועד כאן דף חפבב.